שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו למדנו אתמול את מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל לגבי אופי הזיקה שבין המזיק והניזק בשור המזיק, כאשר מדובר על שורתם, והתשלומים הם מגופו. ראינו שרבי עקיבא סבור שיוחלט השור, כלומר ממש נוצרת כאן איזושהי שותפות בין המזיק לבין הניזק בשור המזיק, בעוד שלדעת רבי ישמעאל רק יושם השור, דהיינו מדובר על חוב, המזיק צריך עכשיו לשלם כך וכך לניזק, אבל אי אפשר לדבר על בעלות של ממש שיש לניזק בשור המזיק. סוגייתנו הערב ממשיכה לעסוק גם בקטע שכאן עד המשנה וגם בהמשך המשנה, בעצם בטיב השותפות הייחודית הזאת שנוצרת בין המזיק לבין הניזק, כאשר כאמור התורה ממש כורכת אותם יחד ואומרת שצריך לחצות, למכור ולחצות גם את השור החי, גם את השור המת, ובהכרח שנוצרת כאן כאמור איזושהי סוג של שותפות בין שניהם, מה טיבה, מה עניינה או מה הלכותיה, אז זו כאמור הסוגיה שלנו הערב. אנחנו בגמרא בדף למד עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד, אומרת הגמרא תנו רבנן, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, וחבל בו ב-50 זוז, השור הניזק לא מת ולא פחתו כל דמיו, עכשיו שור קצת פצוע, שור קצת חולה, איבד 50 זוז, במצב כזה כמובן צריך המזיק לשלם 25 זוזים, צריך לשלם חצי מן הנזק שנגרע. אלא שמספר את הברייתא, ושבח ועמד על 400 זוז. כלומר אותו שור ניזק, אכן נפגע, היה שווה 200, קצת ירד, אבל זה היה שור צעיר, והמשיכו להשביח אותו, והוא המשיך עוד לגדול ולפרוח, והנה עכשיו הוא שווה כבר 400 זוז. אלא, שאומרת הברייתא, שאלמלא הזיקו, היה עומד על 800 זוז. נותן כשעת הנזק. כלומר, קובעת הברייתא שכל מה שהמזיק צריך לשלם, זה את שעת הנזק, ובשעת הנזק הפחת היה בסך הכל 50, ומתוך ה-50 הללו צריך המזיק לשלם פלגא נזקא, בעצם צריך לשלם המזיק רק 25. השאלה היא מה הווה אמינא? מה בעצם, למה שהיינו אומרים אחרת? הרי זה באמת מה שקרה, השור היה שווה 200, לאחר מכן היה שווה 150, כלומר היה נזק של 50, ואת הנזק הזה צריך לשלם פלגא נזקא. למה בכלל שנאמר אחרת? אז רש"י כאן מציע שני מהלכים, אלא שרש"י מתקשה לקבל את המהלך השני, כבר בתחילת הסוגיה רש"י מתקשה לקבל את המהלך השני, גם התוספות אומרים שקשה לקבל את המהלך הזה, בהמשך השקלא וטריא רש"י ממש לא יודע להעמיד את הגמרא כמו המהלך השני, אבל בכל זאת נזכיר את שתי התפיסות, את שתי השיטות שיש ברש"י. לפי הלישנא קמא של רש"י, החידוש שיש כאן בברייתא הוא שהמזיק בכלל ביקש להיפטר מן הנזק. בא המזיק ואומר, נכון, כתוצאה מן הנזק השור היה שווה 200, לאחר מכן שווה 150, אבל הנזק הלך ונעלם. עכשיו השור כבר שווה 400, הוא שווה יותר ממה שהוא היה שווה מלכתחילה. ולכן המזיק מבקש לפתור את עצמו לחלוטין. הסגרנו כבר כמה פעמים, דברי המחנה אפרים, מה שידוע כחקירת המחנה אפרים, מה בעצם כל היסוד של תשלומי נזיקין, ויכול להיות שכל המטרה של תשלומי נזיקין היא בסך הכל להשיב את הגלגל לאחור, לפצות על מה שקרה, בא המזיק וטוען, איזה גלגל יש להשיב לאחור? השור היה שווה 200, אמנם פחת ב-50, אבל עכשיו הוא כבר שווה 400. אז אני פטור מכלום. כך, לפי הלישנה הראשונה של רש"י, כמה שמלן הגמרא שאת הנזק שגרמת, גרמת. הייתה תקופה שבה השור פחת מ-200 ל-150, ועל זה אתה צריך לשלם. עכשיו, העובדה שאלמלא הזיקו היה עומד על 800 זוז, כלומר, זה ודאי לא טענה משמעותית. אבל אומר רש"י, זה רק מלמד, שמה שעשית היה בעל משמעות. אז זה לא שהניזק בא עכשיו לטבוע על הרווח העתידי. לא. הנזרק רק אומר, את החמישים שפגעת במלכתחילה, את החמישים האלה אתה לפחות צריך לשלם. הראיה שזו פגיעה משמעותית, כך הלישנה הראשונה ברש"י. לפי הלישנה השנייה ברש"י, ההבדל הזה שבין שדרוג ל-400 לבין שדרוג ל-800, זאת בעצם התביעה של הניזק. כלומר, בעוד שלפי הלישנה קמא, ההווה אמינא היא עם המזיק, המזיק רוצה לומר, אני לא צריך לשלם בכלל, כי לא גרמתי כאן נזק, כי שור שהיה שווה 200, היום בינתיים כבר שווה 400. אז לפי הלישנה השנייה ברש"י, הטענה כאן היא לא של המזיק, אלא הטענה של הניזק. ובא הניזק, ולכאורה טוען טענה מאוד פשוטה, ואומר, תקשיב, אתה מנעת ממני רווח עתידי גדול מאוד. אלמלא השור שלי היה נפגע, אלמלא השור שלי היה פצוע, היה מגיע עד ל-800. ובפועל, הוא הגיע רק עד 400. ולכן, הניזק מבקש פיצוי גם על הדבר הזה. ואם ככה, אם זאת ההווה אמינא, כמה שמלן שלו, שזה סוג של גרמה בנזיקין, אולי גרמתי לך איזשהו נזק עקיף, אבל זה בטח לא נזק ישיר, והיות שלא מדובר על נזק ישיר, ממילא טוען המזיק להגנתו, אני אשלם לך מחצית ממה שהזקתי, 25 מתוך 50, את השאר אני לא צריך לשלם. כך לפי הלישנה השנייה של רשי, וכן שוב לפי הלישנה הראשונה, התביעה כאן היא תביעה של המזיק, המזיק רוצה לומר אני פטור מכלום, כמה שמלן הברייתא שאתה בכל זאת צריך לשלם פלגה נזקה ממה שהזקת. לפי הלישנה השנייה, התביעה כאן היא של הניזק, הניזק מבקש פיצוי על הרווח העתידי שיכול היה להרוויח והוא פספס אותו בסוף. כמה שמלן שלא, שלא יכול לטעון טענה כזאת, אלא מקבל רק מחצית מן הרווח הבסיסי. אז כאמור, כבר רש"י מאיר שהלשון הראשון עיקר, גם התוספות סבורים שקשה לקבל בכלל בהווה אמינה איזושהי מין תפיסה כזאת, כמו שרש"י אומר בלישנה בתרא, כלומר שלא יכול להיות בכלל הווה אמינה שהמזיק יידרש לשלם על כל מיני רווחים עתידיים שכביכול קרו, ולכן מחדש את הברייתא כאמור שצריך לשלם רק פלגה נזק. אז זה אם כן הדין הראשון בברייתא שנותן כשעת הנזק. ממשיכה הברייתא ואומרת, כי חש, אבל אם השור הנפגע ירד הערך שלו, אז כשעת העמדה בדין. כלומר, השור היה שווה 200, אחרי הנגיחה הערך שלו ירד מ-200 ל-150, בינתיים עד שעמדנו בדין הוא איבד עוד 50 מן הערך שלו כתוצאה מן הפציעה. ואם כן, במצב כזה, מה שקובע זה זמן העמדה בדין, דהיינו הכל הוא חלק מן הפגיעה הראשונית, וכאשר אני בא לשאול מה שווי הנזק, שווי הנזק הוא לפי המחיר של השור הניזק עכשיו, בשעת העמדה בדין. ואם באמת השור עכשיו שווה רק 100, זה אומר שהנזק בסך הכל הוא 100, והמזיק צריך לשלם 50. עד כאן החלק הראשון של הברייתא. מקרה אחר, מה קורה כאשר שיבח המזיק? כלומר, כידוע, התשלום של שור תם הוא רק מגופו, כלומר, גם אם הנזק שווה הרבה יותר, או גם אם חצי הנזק שווה הרבה יותר משווי השור המזיק, אבל עדיין הגבייה היא רק עד השווי של שור המזיק. מה קורה אם השור המזיק בשעת הנזק היה שווה סכום מסוים, ולאחר מכן נשביח ושווה יותר. אומרת הברייתא, שיבח המזיק נותן לו כשעת הנזק. כלומר, נניח ששור שווה 200, שנגח שור שווה 400, או נקרא אפילו דוגמה יותר קיצונית, שור שווה 200, שנגח שור שווה 500, אז אף על פי שחצי הנזק זה 250, אבל בפועל הניזק יקבל רק 200, כי זה שווי השור המזיק, ולא יותר. אבל מה קורה אם עכשיו השור המזיק השביח? ועכשיו השור המזיק שווה כבר 300, אז האם עכשיו באמת נגבה את מלוא הסכום מן השור המזיק? או שמה שקובע זה מעמדו בשעת הנגיחה. גם כאן אומרת הברייתא, השביח המזיק נותן לו כשעת הנזק. אנחנו בעצם מקפיאים מצב. לעומת זאת, אם השור המזיק כחש, ועכשיו הוא כבר שווה פחות, אז כשעת העמדה בדין. כלומר, אפשר לגבות בו רק מהמצב שלו עכשיו, ואני לא שואל ודן מה היה המצב שלו בשעת הנזק. וגם אם בשעת הנזק יכול להיות שהוא היה שווה יותר, לא נוצר חוב מלא כפי מה שהשור התם היה שווה בשעת הנזק, אלא אפשר לגבות ממנו לפי המצב שלו עכשיו, מגופו. ואם כרגע הוא הכחיש, אז באמת הניזק יקבל פחות מאשר חצי הנזק. הגמרא מתחילה דווקא מבירור הסיפא. אמר מר, שיבח המזיק, נותן כשעת הנזק. אומרת הגמרא, מה אני לכאורה? זה חוזר לאותה מחלוקת הנאים. רבי ישמעאלי, דאמר בעל חוב הוא, וזו זה יהודה מסיקלי. כלומר, אף על פי שהשור המזיק בינתיים משביח, זה לא רלוונטי. מה קרה בשעת הנגיחה? בשעת הנגיחה נוצר חוב. על כמה החוב? על חצי הנזק לפי מה שהמזיק שווה עכשיו. ועכשיו, אין לנזק שום טענה על השור עצמו. כל הטענה של הנזק זה חוב, זו זה יהודה מסיקלי. ולכן גם אם אחר כך השור המזיק עוד ישביח, זה לא משנה, כי החוב הבסיסי נוצר בשעת הנזק. כך מתאים מאוד לדעת רבי ישמעאל. אז אם הברייתא הזאת כי רבי ישמעאל אומרת הגמרא עם הסיפא, כי חש, אבל אם השור המזיק כי חש, כי שעת העמדה בדין. רגע, אבל אם לפי רבי ישמעאל, אז עושים הקפאת מצב, זו זו דאסיק לי. נוצר חוב בזמן הנגיחה, ולא יכול להיות שהחוב הזה ישתנה. ואילו הברייתא ממשיכה ואומרת שאם השור המזיק איבד מערכו, אז נקבע לפי שעת העמדה בדין. זה לכאורה מתאים לרבי עקיבא, דאמר שוט ואינינו. ואם ככה יוצא שרישא רבי ישמעאל וספר רבי עקיבא, אז איך תבין את הברייתא? אומרת הגמרא, לא, באמת כל הברייתא רבי עקיבא היא. ובאמת ברגע הנגיחה נוצרת איזושהי שותפות בין המזיק לניזק בשור המזיק. אלא שייך ממה יסקינן כשפתמו. כלומר, אנחנו מדברים על מצב שבו המזיק לא לקח בחשבון את הניזק, לא הבין שזה בעצם עכשיו שור משותף לשניהם, אלא המזיק אמר, זה השור שלי. והמשיך להשביח אותו, והמשיך לפתם אותו, וממילא המחיר של השור המזיק עלה. בדבר כזה אומרת הגמרא, גם לפי רבי עקיבא, שלכאורה שוט פיינינו, עדיין לא יעלה על הדעת שיבוא הניזק ויגבה ממה שהמזיק עצמו השביח. וכמו שמאירים כאן תוספות בשאר הראשונים בעקבותיהם, זה באמת קשור לשאלה העקרונית, מה דינו של אדם שמפתם את בהמת חברו? האם אפשר לומר שהניח מעותיו על קרן הצבי, או שאדם שפיתם את בהמת חברו, הרווח הולך אליו? כנראה שוודאי במצב כזה, שסוף כל סוף מדובר על שור של המזיק, נכון, יש שותפות מסוימת גם לניזק, אבל סוף כל סוף מדובר על שור של המזיק, כאן אם הוא עצמו פיתם אותו, ודאי שההשבחה של השור הולכת אליו ולא אל הניזק. ולכן, באמת לפי רבי עקיבא יש שותפות בין שניהם, וממילא אם השור המזיק איבד מערכו, אז מה שקובע זה העמדה בדין וגם הניזק יוצא נפסד, כי יש לו שותפות בגוף השור ושוויו של השור המזיק פחת. אבל אם שוויו של השור המזיק עלה בעקבות זה שהמזיק עבד קשה ופתמו, את זה הניזק לא יכול לתבוע גם לפי רבי עקיבא. שואלת הגמרא, רגע, אבל אם באמת על זה מדובר, אי כשפתמו, אז אימה רישא, אז בוא נחזור לרישא. שיבח הניזק ועמד על 400 זוז, כלומר שכזכור המקרה הוא שור שווה 200 ואיבד 50 זוז, אבל לאחר מכן השביח ועמד על 400, נותן לו כשעת הנזק. כך למדנו ברישה. כלומר, שמה שקובע זה שעת הנזק ולא המחיר הנוכחי עכשיו של השור הניזק. ואי כשפתמו, אם הניזק עכשיו פיתם את אותו שור ניזק ועכשיו הוא שווה יותר, צריכה למימה. מה הווה אמינה? אז שוב, רשי כאן מתקשה להעמיד את הלישנה השנייה. אבל רשי אומר, לפי הלישנה הראשונה, מאוד מובן. כי כזכור, לפי הלישנה הראשונה של רשי, המזיק מבקש להיפטר מן הנזק. והוא אומר, נכון, השוב ירד מ-200 ל-150, אבל בינתיים, מן הון להון, השור השביח מ-150 ל-400, אז כביכול לא היה נזק. יבוא הניזק ואומר לו, סליחה, זה שהשור השביח מ-150 ל-400, זה בזכות זה שאני עבדתי קשה, שאני פיתמתי אותו. זאת עילה לפתור אותך? צריכה למימר? בכלל את ההווה אמינה של המזיק תהיה פה איזושהי טענה שהוא לא צריך לשאת בנזק? זה בכלל לא מובן. ולכן אומר רב פאפה, רישא משכחת לה, בין דפיתמה פיתומי, בין דשבחה ממילא. והיא צריך להשמעינה, דהיכא דשבחה ממילא, נותן לו גישת הנזק. הנה חינמי, אם הניזק פיתם את השור, ועכשיו המחיר שלו עלה, באמת אין הווה אמינה שהמזיק איכשהו ייפטר. אבל, אם הבהמה השביחה ממילא, יכול באמת המזיק, שוב, הווה אמינה, לבוא ולומר, תשמע, סוף כל סוף הנזק שלי נעלם כלא היה. השור ירד מ-200 ל-150, בינתיים הוא מאליו צמח וגדל והגיע ל-400, אני לא גרמתי נזק. כמה שמלן שבכל זאת שמים קישת הנזק. אבל הנה חינמי, אם הניזק הוא זה ששדרג את השור שנפגע, כאן ברור שהמזיק לא יכול לפתור את עצמו. ולכן הרי שמדברת בין הפיתמה פיתומי, אבל אז באמת אין בזה חידוש, בין דשבחה ממילא, והחידוש הוא כששבחה ממילא, אני קורא שוב, וצריך להשמו עינן, דהיך דשבחה ממילא, נותן לו כשעת הנזק. אבל לעומת זאת, בסייפה, שמדובר על מצב שבו המזיק הוא זה שהתפתם והשביח, באמת לא משכחת לה, אלא כשפיתמו, ואז כאמור גם רבי עקיבא מודה, שהניזק לא יכול לבוא ולגבות מן השבח של השור המזיק. לעומת זאת, אם הוא כיחש, כשעת העמדה בדין, כך למדנו ברישה, שאם השור הניזק נפגע והמחיר שלו ירד עד לעמדה בדין, אז באמת במצב כזה אנחנו לוקחים גם את אותה הכחשה, גם את אותה פחיתת ערך כחלק מן הנזק. שואלת הגמרא, כחש מחמת מי? אילמה דקחשה מחמת מלאכה, לימלא, כלומר המזיק לניזק, עד מקחשת ואנה יהיבנה? כלומר, הטענה כאן היא מתבקשת. השור של ראובן נגח את השור של שמעון. ואז השור של שמעון היה שווה 200, עכשיו הוא ירד ל-150. הלך שמעון והמשיך 10 שנים לעבוד עם השור הזה. אחרי 10 שנים הוא בא לבית דין, הוא אומר, תקשיב, השור הזה היום שווה רק 50. אז גרמת לי נזק גדול. ראובן יצחק ממנו. ראובן יגיד עוד פעם, כשקרה הנזק לא באת לתבוע אותי, המשכת לעבוד עם השור, ממילא הערך שלו פחת, ועכשיו אתה פתאום בא לתבוע אותי, ואומר שאני צריך לשאת בכל הפחתת הערך הזאת? הפחתת הערך לא נבעה מחמת הנזק, הפחתת הערך נבעה מכל השנים שעבדת עם השור הזה. לא יודע איך ננקד את זה בדיוק, אבל אתה מכחיש אותו. כלומר, אתה משתמש בו והערך פוחת. ואנה יהיבנה? ואני צריך לשלם על זה? אומרת הגמרא, ודאי. אמר רב אשי, דכיחש מחמת מכה. ודאי, אם הוא הכחיש מחמת מלאכה, אין פה שום תביעה שאפשר לגלגל על המזיק. אבל החידוש הוא שכיחש מחמת המכה. כלומר, השור הניזק היה שווה 200, ואחרי הנגיחה שווה 150, אבל הוא הולך ומדרדר כתוצאה מאותה מכה. וכאן מחדשת הגמרא סברה החדשה, דאמר לי, כלומר אומר הניזק למזיק, קרנה דתורח כבירה בי. כתוצאה מאותה פגיעה ראשונית, כתוצאה מאותה מכה ראשונית, הערך של השור שלי, של השור הניזק, הולך ופוחת. הולך ופוחת, קרנה תביר הבא, הוא סוחב יחד איתו את המכה, כביכול הקרן, הפגיעה, הנזק, קבור בתוכו, והוא ממשיך לסחוב ולעצור בקרבו את אותו נזק. וממילא במצב כזה, אכן, השור, במילא במצב כזה, אכן, כאשר אנחנו נבוא ונשאל, אז כמה הנזק? תשובה, הנזק הוא המחיר הנוכחי של השור, הנזק, כשעת העמדה בדין. זה הנזק, ואת זה צריך לחלק חצי-חצי בין שניהם, ועל זה המזיק צריך לשלם פלגה נזקה. אז אני יודע שהדוגמאות טיפ-טיפה מבלבלות, וזה גם בהמשך הסוגיה, במשנה הבאה, וננסה בכל זאת להסביר את הדברים כפשוטה. ממשיכה המשנה ואומרת, אף למדה לדמוד א', שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. אז כאן קל מאוד, הנזק הוא 200, אז כמה צריך לשלם השור המזיק? 100, פלגה נזקה. אמר רבי מאיר, על זה נאמר, ומחירו את השור החי וחצו את כספו. כלומר, השור החי שווה 200, סך כל הנזק הוא 200, ואם כן לוקחים את השור החי ששווה 200, מחלקים חצי-חצי, ויוצא שבאמת המזיק שילם 100, שילם חצי הנזק. אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה, אני לא חולק עליך הלכתית, אתה צודק, שאם שור שווה 200, נגח שור שווה 200, אין הנבלה יפה כלום, אז עושים כדבריך. כלומר, אתה צודק בהלכה, אבל אם אתה בא לפרש את הפסוקים, את המקראות, אז קיימת או מחירו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצו. כלומר, הפסוק מדבר על מצב שבו מוכרים חצי-חצי את השור החי, אבל מוכרים חצי-חצי גם את הנבלה. ולפי דבריך, הנבלה לא שווה כלום, אז רק מוכרים את השור החי ומחלקים חצי-חצי. ולכן מסביר רבי יהודה, אם באת להסביר את המקראות ואיזה, מהו המקרה שעליו מדברת התורה, זה שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז. ואז בעצם קמה הפגיעה, הפגיעה היא 150, השור היה שווה 200, ועכשיו הנבלה שלו שווה רק 50 זוז. ולכן הסך כל הפגיעה זה 150. את ה-150 האלה צריך לחלק חצי-חצי. דהיינו שהמזיק יצטרך לשלם 75. איך מגיעים ל-75? השור החי שווה 200 ומוכרים אותו. השור המת שווה 50 וגם אותו מוכרים. כל אחד מקבל חצי. ונמצא שהמזיק שהתחיל את ההרפתקה עם שור שווה 200, נשאר ביד עם 125. או במילים אחרות, שילם בסך הכל 75. וכמוהו גם הנזק, התחיל עם שור ששווה 200, ועכשיו הוא יוצא ביד עם 125, כל אחד מהם מפסיד 75, שזה בעצם חצי הנזק מנזק של 150. אז אני קורא שוב, אומר רבי מאיר, ואיזה? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. הברייתא בגמרא חוזרת על האמור במשנה, תנו רבנן, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזהו שור האמור בתורה, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אין זהו שור האמור בתורה. אלא שור שווה 200 שנגח לשור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום, על זה נאמר ומחרו את השור החי וחצו את כספו, אלא לפי רבי מאיר, מה אני מקיים וגם את המת יחצון, שזו הייתה קושיית רבי יהודה על רבי מאיר במשנתנו. המקרה שעליו אתה מדבר, רבי מאיר, הוא מקרה שבו הנבלה לא שווה שום דבר, אז איך אפשר לקיים גם את המת יחצון? עונה רבי מאיר ומסביר, פחת שפחתו מיתה מחצין בחי. כלומר, מה זה וגם את המת יחצון? המת הכוונה שהוא לא שווה כלום. המת הכוונה הנזק. המעבר שלו מהיותו שור חי ששווה 200 לשור מת שלא שווה כלום, זה נקרא המת, זה נקרא הפחת שהופחת כתוצאה מן המיטה, ואת זה באמת יחצו. דהיינו, כל אחד מהם נושא בחצי מן האחרי. כמו שראינו גם במשנה וגם בברייתא, בעצם המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה זה איך להסביר את הפסוקים. מה בדיוק המקרה שעליו מדברת התורה? אבל שואלת הגמרא, וכאמור כבר רבי יהודה העיר את זה על רבי מאיר במשנה, מכדי בין רבי מאיר בין רבי יהודה, היי 125 שקיל והי 125 שקיל. כלומר, במקרה שאותו מתאר רבי יהודה, ששור שווה 200 נגח שור שווה 200 והנבלה יפה 50 זוז, דהיינו שהנזק הוא 150, ומטילים 75 על כל אחד מהם, וכל אחד נשאר רק עם 125 כמו שעשינו מקודם את החשבון, אז השאלה המתבקשת היא מהי ביניו. כלומר, מהי נפקמינה בכל הדיון הזה בין רבי יהודה לרבי מאיר? הרי הם לא חולקים. אם שור שווה 200, נגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, אז מחלקים חצי-חצי, כל אחד מקבל 100. ואם זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, אז הנזק פה הוא לא 200, אלא רק 150. ולכן כל אחד מהם ניסה ב-75, וישאר עם 125. אז מה זה משנה על איזה מקרה התורה דיברה? הרי אין ביניהם שום מחלוקת. והם אומרים בדיוק אותו דבר. כלומר, הדין יהיה אותו דין. מהי ביניים? אומרת הגמרא, אמר רבה, פחת נבלה איכא ביניים. כלומר, השאלה, מה קורה אם השור הנגזק היה שווה 200 והנבלה שווה 50 זוז, אבל בינתיים עד שהספקנו להתחשבן, הנבלה כבר הסריכה והתקלקלה ועכשיו היא לא שווה שום דבר. רבי מאיר סבר, פחת נבלה דניזק הווה. כלומר, אנחנו מקפיאים מצב כמו שהיה בשעת הנזק, שהנזק הוא רק 150, וממילא, מתוך ה-150 האלה, יש לניזק 50 של הנבלה, והוא צריך לטפל בנבלה, ואם בינתיים הנבלה נפחתה, זו בעיה שלו, פחת נבלה דניזק הווה. רבי יהודה לעומת זאת סבר, פחת נבלה דמזיק הווה פלג. אז מסביר כאן רשי דעת רבי מאיר, רשי כאן מדף למד ד' עמוד א', ואומר רשי, לרבי מאיר דאמר לא שייך מזיק בנבלה, פחת דניזק הווה, ולא יהב לי, אלא חצי מה שפחתה מיתה. כלומר, לא סתם רבי מאיר מתמקד רק בו מכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון, את זה שם רבי מאיר בצד. זה רק בא לומר שצריך לשלם חצי הנזק. וממילא מה המשמעות? המשמעות היא שלדעת רבי מאיר, באמת הנבלה לא קשורה בכלל למזיק. הניזק הוא זה שצריך לטפל בנבלה, מהר מהר למכור אותה כדי להרוויח מה שאפשר להרוויח. ואז, אחרי שנראה כמה הניזק קיבל מן הנבלה, חצי מההפסד שלו ישלם לו המזיק. כך רבי מאיר. לעומת זאת, רבי יהודה סבור, לא. מעין מה שראינו מקודם בדעת רבי עקיבא, ומחרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצו, ממש נוצרת כאן איזושהי שותפות בהכל. ולכן אם מתיים הנבלה פחתה, נניח שהשור שווה 200, השור הניזק היה שווה 200, ואז הנבלה שלו שווה 100. אבל בינתיים הנבלה שלו פחתה ושווה רק 50. אז כמה הנזק? הנזק הוא 100 או 150? אומר רבי יהודה, קודם כל הנזק הוא 100. זה הנזק הראשוני שנגרם. ואותם 50 שפחתה הנבלה, גם זה חלק מן הנזק. גם את זה צריך לחלק חצי חצי. דהיינו שסוף כל סוף, הנזק יהיה 125. רגע, הנזק באמת הוא 150, כי בסוף הנבלה, השור היה שווה 200, ועכשיו הנבלה שווה רק 50. לא. היות שבשעת הנזק, הנבלה הייתה שווה 100, ורק אחר כך היא פחתה עוד, ועכשיו הגיעה עד כדי 50, את הפחיתה הנוספת הזאת, אומר רבי יהודה, נכון, זה חלק מן הנזק, אבל רק פלגה נזק. כלומר, חצי מזה יצטרך לשאת המזיק על עצמו, וכאמור, בזה יש מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. אמר לאביי, אם רבי יהודה באמת מקצין את התפיסה הזאת, שנוצרת כאן מין איזושהי שותפות בין המזיק לבין הנזק, במת ובחי, אז אמר לאביי, אם כן, מצינו לרבי יהודה, תם, חמור ממועד. מדוע? משום שבשור מועד, ברור שהנבלה הולכת אך ורק לנזק. הנזק מטפל בנבלה. המזיק יצטרך לשלם לו אחר כך את שווי הנזק. אבל הנזק הוא זה שמטפל בנבלה, ואם אחר כך יפחת שווי הנבלה, ברור שזה באחריות הנזק ולא המזיק. אז יוצא שבשור מועד, האחריות לפחת הנבלה היא רק של הנזק, ואילו בשור תם, לפי רבי יהודה, הפחת של הנבלה הוא גם על המזיק. נמצא שתם חמור ממועד. אומרת הגמרא למדלת עמוד ב' וכי תאים האחינמי, אולי באמת יש הלכות ששור תם חמור ממועד, ואני אפילו אביא לך ראייה ממשנה מאוד מורכבת, לא ניכנס אליה עכשיו, נגיע להמשך המסכת, כדתנן, רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור, רבי יהודה אומר את הדברים בהקשר של שמירה. יש מצבים מסוימים שבהם על שור מועד מספיק לשמור פחות מאשר על שור תם. מסבר נשמע מאוד מאוד קשה, אם השור הזה מועד אז תשמור עליו יותר טוב, לא. בגלל ששור מועד חייב בנזק שלם, רבי יהודה סבור שאפשר לשמור עליו בשמירה פחותה, בניגוד לשור תם שצריך שמירה טובה יותר. טוב, אז מצאנו דוגמה לרבי יהודה שתם חמור ממועד, ועוד פעם לא נסביר את זה עכשיו, כי כמו שהגמרא מיד תאמר, זה קשור לגזרת הכתוב מאוד מפורטת שרבי יהודה ידבר עליה שם. על כל פנים אומרת הגמרא, האם עוד שמת לרבי יהודה לעניין שמירה, שבאמת לעתים השמירה על שור תם יותר אינטנסיבית משמירה על שור מועד, דכתיב אקראי, בגלל שיש פה איזושהי גזרת הכתוב מפורשת שמלמדת את זה. אבל עניין תשלומין משמת לה? שמעת באיזשהו מקום ששור תם ישלם יותר משור מועד? ואילו לפי דבריך כאן, יכול להיות דבר כזה? שבאמת בשור מועד המזיק לגמרי מתעלם משווי הנבלה, זה לא רלוונטי מבחינתו, כל האחריות על הניזק, ואילו בשור תם, חלק מהאחריות על הניזק, חלק מהאחריות על הנבלה היא גם על המזיק. והתניה אומרת הגמרא, ושמה תאמר שמת יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות, כי רבי יהודה עצמו אומר שלא ייתכן ששור תם יהיה חמור ממועד. והתניה, רבי יהודה אומר, יכול שור שווה מנה, שנגח שור שווה 5 סלעים. 5 סלעים זה הרבה פחות ממנה, בואו כדי להקל עלינו, 5 סלעים בעצם הכוונה שור ששווה 25. אז שור ששווה 100, נגח שור ששווה 25, והנבלה יפה 5. הנבלה יפה סלע 1. אז כמה הנזק? הנזק הוא 20. זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. אז כאמור, השור החי שווה 100, כל אחד מהם מקבל 50, וחוץ מזה השור המת שווה 5 סלעים, דהיינו, השור המת שווה 5, כל אחד מקבל חצי מחמש, שתיים וחצי, ולכן בסך הכל יוצא 52.5 לזה ו-52.5 לזה. האם זה הגיוני? הרי מראש כל השור הניזק היה שווה 5 סלעים, היה שווה רק 25. זה נותן חצי החי וחצי המת, וזה נותן חצי החי וחצי המת. אמרת? כלומר, אומר רב יהודה, יעלה על הדעת דבר כזה? וכי מועד למה יוצא? מה מבדיל שור טעם משור מועד משור טעם? להחמיר עליו. ששור טעם שחייב רק חצי הנזק, שור מועד חייב נזק שלם. להחמיר עליו או להקל עליו? והוא אומר להחמיר עליו. ומה מועד אינו משלם, אלא מה שהזיק. כלומר, בשור מועד הוא לעולם לא ישלם יותר מהנזק. אז טעם הקל לא כל שכה. וכאן הנזק היה 20, ואם מחלקים חצי חצי גם את החי וגם את המת, יוצא שהניזק מקבל יותר ממה שהיה לו. היה לו שור שבסך הכל שווה 5 סלעים, סליחה, לא 20, אלא היה לו שור ששווה 25 זוזים, ועכשיו הוא מקבל יותר מ-50. הוא מקבל 50 ועוד קצת, כי חולקים חצי חצי את השור החי, זה כמובן לא יעלה על הדעת. אני קורא שוב, וכי מועד למה יוצא, להחמיר עליו או להקל עליו? והוא אומר להחמיר עליו. ומה מועד אינו משלם, אלא מה שהזיק, טעם הקל, לא כל שכן. ולכן הנה אתה רואה שרבי יהודה בעצמו אומר, לא יעלה על הדעת שטעם יהיה חמור יותר ממועד לענייני התשלומים. וממילא אותה הוקימת שהצעת, שאם פחת שווי הנבלה, אז הדבר הזה אנחנו משיטים אותו גם על המזיק ולא רק על הניזק, זה לא יעלה על הדעת. בגלל שאם ככה יוצא שטעם יהיה חמור ממועד, כי במועד אנחנו לא משיטים את זה על המזיק. במועד הפחת של הנבלה יהיה כל כולו על הניזק ולא על המזיק, אז זה לא יעלה על הדעת. ולכן כדי לומר בכל זאת מה תהיה הנפקמינה בין רבי יהודה לרבי מאיר, בשאלה על מהו המקרה המדויק שכתוב בתורה, אומרת הגמרא את המצב ההפוך. אלא אמר רבי יוחנן, לא פחת נבלה איקה בניו, אלא שבח נבלה איקה בניו. מה קורה אם הנבלה השביחה? פתאום הגיע לפה איזשהו אינו יהודי ואמר, או אפילו גם אדם יהודי, ואמר תקשיבו, השור הזה כל עוד היה חי, היה שור עייף וזקן ולא שווה שום דבר, מהנבלה שלו אני יכול עכשיו לקחת את האור ומהאור הזה להרוויח הרבה מאוד כסף. כלומר, הנבלה רק השביחה. ואז, בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. דמר סבר, כלומר רבי מאיר, דניזק הווה. כלומר, רבי מאיר כאמור מתעקש, כמו שקראנו מקודם ברשי, שאין למזיק שום חלק בשור המת. ולא, אנחנו לא אומרים, וגם את המת יחצון במובן זה שחוצים את המת. לא. השור הניזק, הנבלה, הולכת אך ורק אל הניזק. ואחר כך נחשב כמה הנזק. ולכן, אם הנבלה השביחה, אז רבי מאיר אומר, דניזק הווה, הניזק הרוויח. והמזיק עדיין צריך לשלם חצי מן הנזק הראשוני. ומר סבר, פה מחדש רבי יהודה, וזה חידוש עצום, בא רבי יהודה ואומר, פעלגה. כלומר, מעין, עוד מעט, אמרתי את זה מקודם, מעין דעת רבי עקיבא, שנוצרה כאן איזושהי שותפות בין המזיק לניזק, גם בשור המזיק וגם בשור הניזק. וממילא אם הנבלה הושבחה, אז חצי מן השבח הזה זוכה בו גם המזיק. היינו שהוא יבוא ויאמר, אני צריך לשלם פחות. עכשיו, החידוש הזה של רבי יהודה הוא באמת חידוש עצום, והחידוש הופך להיות חידוש עוד יותר גדול כאשר מגיעים אצל פסק הרמב״ם, בפרק ז' מלכות נזקי ממון, שכן הרמב״ם מבין שהחידוש הזה של רבי יהודה, הרמב״ם פוסק כרבי יהודה, ואומר שהחידוש הזה נכון אפילו בשור מועד, לא רק בשור תם. אני מקריא את דברי הרמב״ם. השביחה הנבלה, והרי שווה בשעת העמדה בדין 120, הרי המזיק משלם לו 90. הרמב״ם מדבר על שור שהיה שווה 200, ואז הנבלה שווה 100, זה אומר שכמה שווי הנזק? 100. אז אם זה שור מועד צריך לשלם 100, אם זה שור תם צריך לשלם 50. אבל בינתיים באה הנבלה והשביחה ועכשיו היא שווה 120, אומר הרמב״ם, הרי המזיק משלם לו 90 אם היה מועד, ואם היה תם משלם 45. כלומר, כמה הנזק במקרה כזה? שוב, השור הנזק היה שווה 200, ואז אחרי הנגיחה שווה רק 100, הנבלה שווה 100. אז כמה הנזק? 100. עכשיו, השור הנזק הוסיף עוד 20 בערכו. אז אם היינו מקבלים לגמרי את השבח הזה, אז כמה הנזק? הנזק הוא רק 80. אז שבשור מועד ישלם 80, ושור תם ישלם 40. אומר רמב״ם, לא, 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 לא. את אותו שבח של 20, מחלקים חצי-חצי ביניהם, לדעת רבי יהודה. ולכן, כמה הנזק? הנזק הוא בעצם 90. הנזק בהתחלה היה 100, אבל עכשיו השביח בעוד 20. את ה-20 האלה שהשביח מחלקים חצי-חצי, 10 למזיק, 10 לניזק, ולכן יוצא שסוף כל סוף שווי הנזק זה 90. ולכן אם הוא שור מועד, אומר הרמב״ם, הרי המזיק משלם לו 90, ואם הוא שור תם, משלם לו 45. משלם 45, שזה חצי מ-90. אני מכיר רק את לשונו של רבי סר זלמן שם, באבן העזר, דמשהו שבחה הנבלה, מנקים חצי השבח משיעור ההזק שהיה בשעת מיטה, וזה שווה בין במועד בין בתם. ושוב, זה חידוש מאוד מאוד גדול בהבנת רבי יהודה, וכך הרמב"ם מבין. שזה נכון בין בשור תם, בין בשור מועד, שאת השבח הזה מחלקים חצי חצי ביניהם. וזה החידוש של רבי יהודה. לאור החידוש הזה ממשיכה הגמרא להסביר את השקלא ותרעא. והיינו דקשר אלי רבי יהודה. עכשיו רבי יהודה באמת מתקשה, השתא דאמרת חס רחמנא אלוהי דמזיק, דשקיל בשבחה. כלומר, שאם עכשיו הנבלה תשביח יותר, אז המזיק גם ירוויח מזה, חס רחמנא אלוהי. אבל אם ככה, עוד פעם יכול להיווצר אבסורד. ועכשיו אנחנו מדברים על מקרה נוסף. יכול שור שווה 5 סלעים, כלומר רק 25 זוז, שנגח שור שווה מנה, כלומר שור ששווה 100, והנבלה יפה 50 זוז. כלומר, כל הפגיעה היא רק 50. אז אם זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, יוצא שבעצם המזיק, אם הוא יקבל חצי מן המת, חצי מן הנבלה שיפה 50 זוז, כלומר הוא יקבל 25, וחוץ מזה הוא יקבל גם חצי מהשור החי שבעצמו היה שווה 25. אז הוא התחיל עם שור ששווה 5 סלעים שווה 25, והוא מסיים עם יותר ממה שהוא התחיל. זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. אמרת? היכן מצינו מזיק נזכר שזה נזכר? איפה מצאנו תופעה כזאת שהמזיק מקבל יותר ממה שהיה לו בתחילת הנזק? ואם תאמר שיש דבר כזה, הרי הפסוק אומר בפירוש לעניין שור מועד, שלם ישלם שור תחת השור. בעלים משלמים, ואין בעלים נוטלים. לא יכול להיות שהמזיק עוד ייתון, לא יכול להיות שהמזיק עוד ירוויח, המזיק רק צריך לשלם. אומרת הגמרא, מהי ואומר, למה רבי יהודה צריך עוד פסוק? וכי תימה, הנמי לאיך דאיקה פסיידה לניזק. כלומר, שהניזק באמת נפגע. והפסיד. אבל איך דליקה פסיידה לניזק? איך יכול להיות שאין פסיידה לניזק? הרי הניזק ניזק, השור שלו נפגע כגון, ועכשיו זה חוזר למקרה הקודם, שור שווה 5 סלעים, שווה רק 25 זוז, שנגח שור שווה 25 זוז, והנבלה יפה 30 זוז. כלומר, הנבלה שווה יותר ממה שהשור היה שווה בחייו, כמו שהסברנו מקודם. אז אולי תאמר שגם כאן שקיל נמי מזיק בשבחה. אז תאמר, סוף כל סוף חולקים חצי חצי לפי רבי יהודה. ואז יוצא שבאמת השבח הזה שהשביח השור לאחר מיטתו, אולי חצי ממנו מגיע גם למזיק, כמו שהסביר רבי יהודה מקודם. לכן צריך היה רבי יהודה להוסיף פסוק ולומר, ואומר שלם ישלם, בעלים משלמים ואין בעלים נוטלים, אין שום מצב שבו המזיק יצא מורווח מכל ההרפתקה הזאת. זה ממש לא ייתכן. אמר לרב אחא בר תחליפא לרבה, אם כן, כלומר, אבל אחרי כל החשבון הזה, מצינו לרבי יהודה שתם יכול לשלם יותר מחצי הנזק. כי אם באמת רבי יהודה הולך עד הסוף, עם התפיסה שאומרת, מחלקים את החי, מחלקים את המת, אז באמת יש מצבים שהתם ישלם יותר מאשר חצי נזק, וכבר הערכנו בחשבונות, אז תראו כאן ביוק את החשבון ברשי, איך יכול להיות שתם משלם יותר מחצי נזק, אבל התורה אמרה, ומחרו את השור החי וחצו את כספו, כלומר שסוף כל סוף התקרה בשור תם היא רק על חצי הנזק. אומרת הגמרא, יתלה לרבי יהודה, פחת שפחתה מיטה מחצין בחי, לא, 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 לא. אם שווי השור החי והשור המזיק ושור הניזק יוביל למצב שבו אם מוכרים את שני ומחלקים חצי חצי, יוצא שהמזיק שילם יותר ממחצית הנזק, פה אני אבוא ויקרא את הפסוק כמו שקרא אותו רבי מאיר, שפחת שפחתה מיטה מחצין בחי. כלומר שסוף כל סוף לא ישלם המזיק יותר מחצי. מנעלי מהפסוק וגם את המת יחצו, כמו שהסביר רבי מאיר, שווגם את המת יחצון, אין הכוונה שחוצים את הנבלה בין שניהם, אלא וגם את המת יחצון, משמעות הפסוק הזה, זה שאת מה שפגעה המיטה, דהיינו את ההפסד, מחלקים חצי חצי. אומרת הגמרא, אז לא הבנתי, והאבקר רבי יהודה, לזה נוטל חצי החי וזה נוטל חצי החי וחצי המת. כלומר, את הפסוק וגם את המת יחצון, זו בדיוק היה שורש המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. שרבי מאיר הבין שהפסוק הזה רק בא ללמד שצריך לשלם חצי מן הנזק. אבל רבי יהודה אמר לא, הפסוק הזה בא ללמד שחוצים גם את השור החי וגם את השור המת. אז איך רבי יהודה יכול במצב שבו חלוקת חצי חצי תוביל לזה שהמזיק ישלם יותר מחצי נזק, איך רבי יהודה יכול ללמוד מכאן הלכה אחרת? עונה הגמרא, אם כן נכתוב קרא ואת המת יחצון. מהי וגם את המת יחצון? שמה מינה תרתי. כלומר מצד אחד רבי יהודה באמת לומד שיש מין שותפות כזאת גם בשור המזיק וגם בשור הניזק. ולכן לפחות לגבי מצב שבו השור הניזק שהנבלה השביחה, אז באמת מחלקים חצי חצי כמו שהסברנו מקודם, שזה החידוש העצום בדעת רבי יהודה. אבל אחרי החידוש הזה בא רבי יהודה ואומר, עדיין לא יהיה מצב שבו המזיק ישלם יותר מפלגניסק. כי סוף כל סוף אני קורא את הפסוק גם כמו רבי מאיר, שאת הפחת שפחתה מיטה דהיינו את הנזק, בחצי מחצי חצי, ולא יהיה מצב שבו המזיק יצטרך לשלם יותר מפלגה נזקה. אז שוב, היום אני חושב שלא היו חידושים גדולים, כי באמת עיקר העניין היה טיפ טיפה לשבור את השיניים ולמצוא את אופני החישוב האלה של השור המזיק ושל השור הניזק. מחר נמשיך למשנה הבאה כאן בדף למד ד' שחוזרת על היסודות שעליהם דיברנו אתמול, דהיינו על המעמד העקרוני של שור שפגע באדם, והאם באמת אפשר לראות שור כסוג מסוים של חובל או כסוג מסוים של רוצח. על כל אלה ועוד, בעזרת השם מחר, ערב טוב לכולם.